monde à gloire. Je vais vous dire que la da'at, c'est un peu Gadol, Chacham, Hazak, Kinala, Kol Amidot, Zé Chochma. La da'at, c'est Kol Zé Echad, Zé Emouna. Qui, le fia sechel, Kol Amidot, Hem Menu Gadot, Achat Lachemi. אז זה האמונה שהשם אחד זה ממש אמונה. מכיוון שאי אפשר לתפוס לפי השכל את האחדות שיש במידות. מבינים את הנושא, כן? אז יש בזה סוד. הוא ומידותיו אחד. כן? בארמית ובזוהר זה אחד זה אותו דבר. טוב, אחרי מידותיו. מהו מלביש ערומים? דכתיב ויעש השם כותנות עור וילבישם, אף אתה ילבש ערומים. הקדוש ברוך הוא מבקר חולים כדכתיב וירא אליו השם, אל אברהם, אף אתה מבקר חולים. הקדוש ברוך הוא קובר מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא. אף אתה כך. זה גבי משה רבינו. מה הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים? דכתיב, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק ולנחם אותו, אך אתה כך עתה. כן, במאמר הזה יש קודם כל שאלה, קושיה, איך אפשר ללכת אחרי ולהיות דבוק לשם, מכיוון שכתוב כי יש אוכלה הוא, והעניין הוא פשוט להבין. יש הבדל מהותי בין המהות של הקדוש ברוך הוא, הקדושה שלו, המעלה שלו, ועצם אדם, המהות שלו והקטנות שלו. אי אפשר. כשיהיה לנו קצת זמן אפשר להרחיב הדיבור על זה, אבל מכל מקום הוא גילה את מידותיו. שורש המידות זה מה שנקרא בלשון הקבלה הספירות, אבל גם בספירות עצמם יש ספירות עליונות נסתרות, והספירות הקטעות הן נקראות מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, מלכות, זה נקרא מידות. אז גילה, אתם זוכרים את הפסוק, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד העולם. הנגלות אלו המידות. והנסתרות זה שלוש העליונות, קטעי חוכמה בינה ונסתרות, והנגלות מחסד ואהבה. זה הם המידות. וכל מידה ומידה בפני עצמה אפשר לקחת אותך כקו מנחה להתנהגות האדם. חסד בפני עצמו, גבורה בפני עצמו וכן הלאה. ייחוד המידות זה למעלה מתפיסת האדם. כן? טוב, אז כל המאמר הזה, המהר"ל משתמש בו כדי להגדיר שלו, כדי להגדיר שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ושורשם הם חסד טהור. יש מידות ומידות שונות. זה לעומת זה עשה אלוקים, יש קו ימין שזה קו החסד, יש קו שמאל שהוא קו הדין, גם הגבורה שהיא הדין עצמו, זה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל מכל מקום הוא רוצה להסביר לנו שיקח שורש כל המידות זה חסד. וזה פשוט להבין, מכיוון שהתגלות המידות זה מתחיל בחסד. כמו שכתוב כבר, עולם חסד יבנה. יש סדר במידות. כל המידות באות ממידת החסד. זה פה מתחיל התגלות של העולם שאנחנו מכנים אותו פשוטו כמשמעו הקדוש ברוך הוא. כן, והמושג של הקדוש ברוך הוא שמופיע פה בנמרא, למה אתה זוכר? זה מזכיר לך משהו?
זה לא קשור משהו.
זה לא קשור. זה רק מילת חסידה. תראה, הקדוש ברוך הוא זה שם הוויה, י' כבדווקא, מופיע בתורה, בחומש, זה השם של תפארת. זה נקרא הקדוש ברוך. למדנו פעם את כל ההגדרה, ההסבר של המושג הקדוש ברוך הוא, זה עניין אחר לגמרי, למה אנחנו מכנים אותו הקדוש ברוך הוא, דווקא במושגים האלו. זה כבר נושא אחר, אבל מה שצריך לדעת, כל מאמר שבא בגמרא או במדרש, שאנחנו מכנים הבורא בשם הקדוש ברוך הוא, זה שייך לעולם המידות, להתגלות מחסד עד מלכות. זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אולי תשתמשו במושגים גם כן מקבילים לזה. יש שמיים, שמי השמיים, וארץ. ארץ זה שייך למלכות, שמיים לתפארת, שמי השמיים זה למעלה מתפארת. אז כל המידות הן באות ממידת החסד, אפילו גבורה. אפילו גבורה זה האחוריים של החסד. הגבורה שהיא בעצמה מידת הדין באה מהחסד. זה למדנו מכבר, כן, בשלבים הקודמים, שצריך סדר, הוא הסדר של האבות. קודם כל אברהם, שהוא מידת החסד, ואחר כך יצחק, שהוא מידת הדין. כי הסדר ההפוך זה חורבן העולם. כן, אולי פעם הסברתי לכם את הרמז הזה שאנחנו מוצאים במקורות. זה יסוד חדר. חדר זה חסד דין רחמים. אם יש שיבוש בסדר של החדר, אז נופלים בחרדה. כן, התמורה של החדר. טוב, אז נתחיל ב...
שמי השמיים זה תפארת או חסד?
לא, שמי השמיים זה למעלה מתפארת. למעלה מחסד. העולם של תפארת מתחיל בחסד. חסד, גבורה, תפארת, ולוקח את השם של תפארת, כן, הכל. חסד, גבורה, תפארת, נסח, הוד, יסוד, מלכות, אז תפארת ומלכות, כן? זה התגלות המגדולה. למעלה מחסד זה כבר המסתרות. זה נקרא שמי השמיים. למשל, אולי נתקלתם במאמרים קשים להבין כאילו, למשל בקשר לפסוק, אז תתענג על השם אלוקיך. אז תתענג על השם אלוקיך. המילה על היא לא מובנת. על זאת אומרת במדרגה יותר עליונה מעולם התפארת. זה כבר בבינה, על השם. כי י' כבבקה, השם המפורש, מתפרש מחסד העולם, כן? תפסתם את העיקר. או יש כמה מאמרים על, למשל, תפילת חנה. ותתפלל על השם. התפילה הייתה למעלה ממדרגת התפארת. ותתפלל על השם. גם אצל משה יש דרש בגמרא, כן? כי התיח חיצים כלפי מעלה. יש שני מושגים, להתפלל אל ולהתפלל על. אז כל ביטוי של על השם זה למעלה מעולם התפארת. כן. אז נתחיל בהסבר של המהר"ל עצמו. ומה שעל ידי המידה הזו בפרט אפשר להתדמות לבוראו, מפני שזאת המידה היא מה שעושה האדם בעצמו. עכשיו זה עוד לא מובן. זאת אומרת, למה? בין כל המידות, המאמר שלנו בחר דווקא את המידת החסד כדי לדמות את האדם לקדוש ברוך הוא, למה דווקא מידת החסד ולא שאר המידות. המהר"ל רוצה להסביר כי דרך מידת החסד זהו מה שעושה האדם בעצמו, לא בתור בריאה נתונה לחוקות הטבע, נתונה למבנה של הטבע. הטבע מתפקד, והטבע מתפקד גם דרך טבע האדם עצמו, וכשהאדם הוא, הוא הגון לפי מבנה הטבע, הוא גם כן צדיק, כן? אבל זה לא בא מעצמו, מהפרטיות שלו. זה בא מצידו, אבל לא מעצמו. מצידו בתור בריאה שהוא חלק מהעולם, חלק מהטבע. אבל את הפרטי, את הפנימי שלו, את העצם שלו, יש בו הבחירה. זה החלק של הנשמה שיש בה הבחירה. וזה נקרא עצמו ממש. אז כשהוא פועל דרך, כשהוא מתנהג דרך מידת החסד, אז הוא מתדמה לבורא יותר משאר המידות. כי שאר המידות סוף סוף, זה כמו שהסברתי, זה מתפקד דרך גזירת הבורא, דרך תפקוד העולם. אתם מבינים את ההבדל? אולי אני אסביר את המושגים מיד. יש השם ויש אלוקים. כן? אז פה מדובר כי האדם שנברא בצלם אלוקים צריך לדמות את עצמו לקדוש ברוך הוא, להשם. אנחנו יודעים שהשם הוא האלוקים, אבל לא בהפך. אין שום פסוק שאומר שהאלוקים הוא השם. כן. אם כן, יש איזושהי מדרגה יותר עליונה שנקראת השם. ההתגלות הרצון הבורא לעולם בתוך עולם, לעולם בתוך המבנה של העולם, חוץ מהאדם עצמו שבא לגור בעולם, נקרא אלוקים. כן? זה רצון אלוקים. התגלות הבורא בתור אלוקים. כן? אז צריך להיות צדיק גם כן, בהתאם, והגון, בהתאם רצון הבורא, דרך חוקות הטבע, דרך האלוקות של הטבע שמופיע בעולם. כן? ולמשל בתורה יש לנו מצוות שבאות מי ויאמר אלוקים אל משה, ויש מצוות שבאים מי ויאמר השם אל משה, השם אל משה, יש הבדל. כשהמצווה מן התורה באה בדבר השם ובדבר אלוקים, התוכן לפי הזכות הוא אותו תוכן, כן? אבל המאמר בא ממקור אחר. תפסתם את העניין. למיתו של דבר יש ארבע מדרגות. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אלוקים אל משה. וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה. לכן יש איזה סדר של מצוות, שאנחנו לא רגילים ללמוד את זה ככה, כן? המצוות הבאות מדבר השם, מאמירת השם, המצוות הבאות מדבר אלוקים ומאמירת אלוקים. אבל מכל מקום, פה יש מבנה פשוט, כשהקדוש ברוך הוא מדבר בתור אלוקים, כן? זה משפט. כשהקדוש ברוך הוא מדבר בתור השם, זה מידה. זה מידה שדווקא אני יכול להידמות לשם ולאו דווקא לאלוקים. אני חוזר על העניין, כי זה עניין עדין מאוד. השם הוא האלוקים, אבל זה שתי התגלות שונות לגמרי. האלוקים זה השם שמתגלה דרך מידת הדין שבעולם. השם זה השם שמתגלה פנים בפנים, שמתגלה דרך החופשיות שיש בעולם. כן? קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בנה את העולם, ומבנה העולם יש לו מלך. השם הוא אלוקנו מלך העולם. כן? ואחר כך, כשבנה את העולם דרך מידת האלוקות שלו, אז התגלה לאדם דרך ההוויה, וזה ההבדל בין שם הוויה ושם אלוקים.
מה זה
מידת אלוקים? מידת
הדין.
לכן במעשה בראשית בא השם אלוקים, כן? במעשה בראשית בא השם אלוקים. אבל יש רק רמז שמופיע האדם, אז ויאמר אלוקים נעשה אדם, כן? זה בפסוק כף ו. זה רמז לשם הוויה.
זה מידת
יעדנות? מה?
מידת יעדנות? כן.
אלוקות נקרא דין קשה. אדנות, דין רפה. כן? אבל זה אותו קו. זה אותה מין.
ולמה אדם
נברא בצלם
אלוקים?
כן. לא כתוב שנברא בצלם השם. כן? זה נכון. האדם, זה מסורתי, כן, אנחנו רואים את האדם כמו עולם קטן, כן? כמו אנחנו רואים את כל מבנה העולמות כמו אדם גדול, כן? זה לא אדם קדמון, זה משהו אחר, כן? אבל באותו עניין. האדם הוא כמין תמצית של כל העולם כולו. זה ההסבר של הנפש החיים, של הרב חיים מוולוז'ין, אולי למדתם את זה בספר שלו, שהאדם הוא מאחד את כל הכוחות שיש בעולם. אז הוא בצלם אלוקים, כן? והוא צריך, וזה הציווי, הצו של הקדושה, להידמות לשם, יותר למעלה ממדרגה.
זה לא מדרגה עליונה, בעצם.
מה? זה מדרגה עליונה על כל הבריאות, כן? אבל אותה בריאה שהיא האדם שהיא בצלם אלוקים, דווקא אותה בריאה, היא קיבלה את הצו להידמות לקדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, כן? ולכן לכן לא נאמר כי האדם נברא בצלם השם, אלא בצלם אלוקים, אבל ציווי התורה הוא להתנהג, ממש הנושא שלנו, להתנהג לפי מידותיו של השם. אדם שנברא בצלם אלוקים ולא מתנהג לפי מידותיו של השם, אז הופך את עצמו לבריאה ממש דומה לבהמה. בהמה משוכללת, בהמה מפותחת, כמו שאומרים באוניברסיטה, אבל בהמה, כן. תפסתם את ההבדל שיש בו. קודם כל, יש התגלות רצון הבורא לעולם, לברוא עולם. ובעולם שנברא, אז הבורא שם את האדם. האדם שהוא הבריאה הכי עליונה באותו עולם, בתחתונים נאמר, כן? אבל יש לו גם כן מן העליונים, דרך הנשמה שלו. אז בא השלב של האדם בפני עצמו להידמות לשם, כן? זהו. לכן כל המושגים פה מדויקים, מדויקים מאוד. הקדוש ברוך הוא, דרכי השם, מידות השם, כן.
אם זה אותה משמעות, מה שאמרת, מה שאנחנו אומרים כל יום, כי שם אלוקים, השם אלוקים.
מה?
אם זה אותה משמעות, מה שאנחנו אומרים כל יום.
כן, כן, כן.
שם אלוקים מגן השם אלוקים.
כי שם השם אכפה.
שם גודל. שמש הוא מגן השם אלוקים.
לא, זה למדנו את זה כבר, כן? כי שמש הוא מגן השם אלוקים. השם זה מקביל לשמש. ומגן לאלוקים. האלוקות זה הטבע שהוא מגן בין האדם והשם. כי אש אוכלה הוא צריך מגן, כן? זה בא מהתניא, כן? ההסבר. לא, אני שמעתי פסוק אחר, כי שם השם אקרא אבו גודל. זאת אומרת, כי שם השם אקרא זה התורה, כן? התורה היא שם השם. פה יש דיוק שצריך להבין אותו היטב. כשאנחנו אומרים השם הוא אלוקנו, צריך להבין את זה פשוטו כמשמעו. לכל אומות העולם יש אלוקים, אלוהים צריך לומר זה כל, שלוקחים את זה מכוחות הטבע, כן? אז יש להם אלוהים מכוחות הטבע, מכוחות העליונים של הטבע, אבל זה כוחות הטבע שנבראו במעשה בראשית. כן? אבל אצל ישראל, השם עצמו הוא האלוקים שלנו. לכן זה פשוטו כמשמעו. השם הוא האלוקים שלנו. ולא כאומות העולם, שיש להם אלוקים, אבל דרך השמיים, דרך כוחות השמיים, אשר חלק להם השם. כן? זאת אומרת, כל אומות העולם הם תחת האדנות של האלוקות של כוחות הטבע. שמיים זה שייך לטבע. אבל יש יוצא מן הכלל, ממש יוצא מן הכלל, זה ישראל שהאלוקה שלו הוא השם עצמו. אז השם הוא האלוקים של ישראל. לכן אנחנו אומרים, השם הוא האלוקים דווקא לנו. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מהו פירושו של רש"י? השם שהוא אלוקינו עכשיו ולא אלוקים אותה עולם. כן? לכן, יש לו ישראל אלוקים, אבל הוא השם עצמו בתור אלוקים. כן? יש פסוק שמסביר את זה יפה. זה, ואתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוקים. אני אהיה לכם לאלוקים. ואני מוסר על השם. תפסתם את העניין עכשיו. לפי הפסוק זה קל מאוד. אף על פי ש... סליחה, אף על פי שכל אומות העולם לא רוצים לראות אותנו כעם, אנחנו עם, ואף על פי שהם לא רואים מיהו האלוקה של ישראל, יש לנו אלוקה, זהו השם עצמו. זה שצריך להבין. וכל העניין של העבוד הזרה, כן, זה העניין הזה. כל העבודה זרה שבעולם, אבל החוכמה של העבודה זרה נאבדה מהעולם, כן? אבל למי שיש לו עוד, שמתמצא קצת בזה, יש יחידים שמבינים מעט מזעיר מהעניין של החוכמה של העבודה זרה, מבינים שלא לחינם זה אותו מושג שהתורה משתמשת לאלוהים אחרים ולשם עצמו, כי לוקחים התגלות של השם בתוך אלוקים כאליל שלהם, כן? אבל מאחורי האחיזת עיניים של האליליות גרדה, יש חוכמה עילאה שזה התגלות השם. זה שייך למה שלמדנו פעם, כי התקופה של עבודה זרה והתקופה של הנבואה זה היינוח, כן? כשנפסקה הנבואה, נפסקה גם כן העבודה זרה. למדנו את זה לגבי תפילת עזרא, כן? יש גמרא ביומא שמסבירה את זה. מימי עזרא והלאה אין עבודה זרה בישראל, אין עבודה זרה אמיתית בעולם, אבל אין גם כן נבואה. כשיש התגלות, אז מקבלים את ההתגלות הזו ונופלים בעבודה זרה. לכן המאמץ של האבות, אבות אבותינו, נגד העבודה זרה היה כביר מאוד, גדול מאוד. מכיוון שהיו מרגישים בצד האמיתי שיש בעניין, ולמרות זה היו מתנגדים לזה. תפסתם את העניין. לנו זה קל להיות לא עובד עבודה זרה, מכיוון שלא מבינים את החוכמה שיש בעניין הזה, את האמיתות שיש מאחורי העניין הזה, כן? לכן אנחנו שוללים בלי שום מאמץ את העבודה זרה כעניין טיפשי, כן? אבל היו גדולי עולם שהיו עוד עבודה זרה, מכיוון שהיו חיים בתקופה של התגלות של העניין של האלוקות. כן? לא תופסים את העניין?
האמת יש טעם לגבי אליהו גם, אבל שאנחנו מבינו בעב, זוהי כל האלוהים כמו שהיה טיפשיס, כמו שאנחנו חושבים את זה, כמו לא כמו
שאנחנו... כן, העניין הזה לקחת אחת מהכוחות של הטבע כאל ממש, זה טיפשי, כן? אבל איך זה קרה שכל מין האנושי נפל בטיפשיות הזו, כן? מכיוון שהיה איזה דבר מושך בזה. היו מבינים את זה, מה? למשל, זה גם דוגמה. מכיוון שאם אנחנו מאמינים שיש רק בורא אחד בעולם, הכל זה התגלות של רצונו. ולכן דרך כל התגלות בעולם יש האלוקות שלו. הם היו תופסים חלק מההתגלות והיו לוקחים את זה כאליל שלהם. כן. ויש מדרגות בעבודה זרה. יש גם קטנות ויש גם גדלות בעבודה זרה. הגמרא אומרת שבמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היו מאות ומאות ומאות מסכתות, כן? יש לנו רק כמה דפים של מסכת עבודה זרה קטנה, מצומצמת, כן? אבל בימי אברהם אבינו, בתלמוד שלהם, הייתה מסכת עבודה זרה כמו הש"ס כולו, כן? החוכמה הזו נאבדה מן העולם. אבל מה שצריך להבין שכל שורש, כל עבודה זרה ועבודה זרה שבעולם היא באלוקות האמיתית. מכיוון שהם משתחווים לאלילים, זאת אומרת שההתגלות האלוקית מנותקת מהמקור שהוא השם, בייחוד המידות, כן? בכל עבודה זרה ועבודה יש איזה ניצוץ של, אני לא אעז לומר קדושה, החסידים אומרים של קדושה, כן? אבל נאמר, קדושה, הקדושה שבחול, כן? הטיפשות שלהם שבוחרים בדברים קטנים כאלה, כן? התגלות האלוקות דרך הטבע, שזה רק בבחינת העולם הזה, שזה רק ארעי לגמרי, כן? שיש לו ערך, אבל ערך של, של מה בכך, נאמר, בוחרים בזה ולא בוחרים במקור שהוא השם, והתגלות המידות שלו.
מה כוח העמידה שמסתובב מההוויה, יותר הרב אמר שמידת על הטבע, האלוהים, הוא המגן מפני שם הוויה, מפני אותה הטבע המידות.
ישראל, שהשם
הוא אלוהים,
מי מגן לפני? לא תפסתי את ה...
הרב אמר שמציאות העולם הזה בתור אלוהים, הוא המגן מפני המציאות המתמדת של השם, שהיא שם הוויה, כן?
כן.
עכשיו, הרב גם אומר שאצל ישראל, השם הוא האלוהים.
כן.
אז מי הוא המגן
לפני ישראל? אין. זה הזכות של הקדושה. קיום תורה ומצוות. זה הרמב״ם דיבר על זה, כן? הרמב״ם דיבר על זה. יש מחיצות בין הקדוש ברוך הוא ובני האדם, וכל עוד שהמוסר הוא גדול, הערך המוסרי הוא גדול, הקדושה היא גדולה, אז המחיצות האלו הם יותר, יותר קטן, זה העניין של הנבואה, כן? ויש גם כן מאמר על זה, רש"י מסביר את זה ככה, שכחתי את הפסוק, אני אטייל ביניכם ואתם לא תפחדו ממני, אתם זוכרים את הרש"י הזה? כן? והייתי לכם לאלוקים אולי, כן? על זה. אני אטייל ביניכם בגן ולא תתייראו ממני, כן? זה הקדושה. אבל מכל מקום השאלה עומדת, כן? יש... לכן זה העניין של יצחק אבינו, פחד יצחק. כשהם מרגישים את היחס מצד הגודל הריחוק הזה, אז בא העניין של פחד יצחק. וגם כן המושג של אל שדאי, שודד. יש סכנה, יש אסון, כן? לראות כבלע אל הקודש ומתו, אז צריך מגן. לפי התורה המגן זה הקדושה. כן. טוב.
למה
יעקב
לא
יצטרך
לעשות חלק
מהנדר
שלו? אחרי להשם ולוקים?
אז זהו זה, 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 זה אותו פשר, כן? והיה השם לי לאלוקים. זאת אומרת, אני בוחר בשם כאלוקים, ולא באלוקים אחרים לגמרי. אבל...
אם עצו יעקב זה חידוש?
מה?
אם עצו יעקב זה חידוש?
מכיוון שהיה יוצא לגלות, היה יוצא לחוץ לארץ, כן? זה נדר שיחזור לארץ. זה לא פירוש ציוני, כן? זה הפשר. כן? והיה השם לי לאלוקים, אף על פי שהוא יוצא לחוץ לארץ. כך הוא אומר, אם יהיה השם עמדי, כן, וכן הלאה. והיה השם לי לאלוקים.
כשיחזור.
מה?
כשיחזור.
כן. לא, גם שמה.
גם שמה.
כן. וזו הבטחה שיחזור. למשל, יש עוד נושא קשור לשאלה שלך. כשרחל לא ילדה, אז היא אמרה ליעקב, והיו בחוץ לארץ, והיא אמרה ליעקב, הבא לי בנים ואם לא מתה אנוכי. אז יעקב משיב לה, התחת אלוקים אנוכי אשר מנעך ללדת. הרמב"ן, אם אני זוכר את זה, הרמב"ן שמסביר את זה ככה, הוא אומר, אני לא תחת האלוקים שלי. מכיוון שאני תחת אלוהים אחרים, בחוץ לארץ, כן. התחת אלוקים אנוכי, אשר הוא מנעך לרדת. יש איזה רמז, שטוב, זה קשור למה שכתוב במסכת כתובות. כל הדר בחוץ לארץ, כאילו אין לו אלוקה. ואחר כך המסקנה של הגמרא היא כאילו עובד עבודה זרה, כן? והשאלה של הגמרא היא עמוקה מאוד שמה. מה אתה אומר שאין לו אלוקה וחוזה? יש אלוקים אחרים, כן? אבל היא משתיבה כאילו עובד עבודה זרה. וצריך להבין את המושג עבודה זרה. זה עבודה ממש, אבל זרה שייך לאל זר, שייך לעבודה שייכת, נאמר, שייכת לאומה אחרת. זה זר, כן? זאת אומרת, אי אפשר להבין שבין כל האלוהים שיש בעולם יש אחד שהוא האלוהים שלנו. לא. השם הוא המקור של כל האלוקות, והוא, בלי שום אמצעי, האלוקים שלנו. לכן, במושגים של עבודה זרה, הוא לא במדרגה של האלוקים, אלוהים אחרים, שנקרא, שזה נקרא על פניי. אם כן, ישנו אלוהים על פניו, כן? זה התגלו בבחינת אלוקות.
למה סכנת עבודה זרה לא תגדל לעתיד לבוא כשההתגלות תגדל?
מה?
סכנת עבודה זרה. אם זה פונקציה שההתגלות ככה.
אני חושב שיש גם כן אותה סכנה בהתחלה. אבל אחר כך תהיה התגלות של החוכמה. יש בנביא שהוא אומר, ואז מלא הארץ דעה את השם, קמאים לים נכסים.
את השם? את השם?
כן, כן, דעה את השם, כן. בדיוק. אבל אני חושב שבכל תקופה שיש איזו התחלה של התגלות במשהו, אז אנחנו מרגישים את זה בשטח אחר, אבל זה קשור. כן? יש, כי סוף סוף, עבודה זרה זה כמין מחלה. כן? ויש איזו התחלה של מיסטיקה לא בריאה. כן? מבינים מה שאני רוצה לומר רק ברמז, כן? יש הרבה מיסטיקאים כאלו שהם מבחינת עבודה זרה, כן? מכיוון שכבר מתחיל משהו מהתחדשות הנבואה. אז כשהמקבל הוא לא במצב בריא, אז הוא מקבל במצב לא בריא. טוב, אז פה החידוש, כן. כן, כן. וזה, אני משוכנע יותר ויותר שזה כמין מחלה, מחלה של הנפש. טוב, לראות את הבריאה כמו בורא, כן? ולא כל, ובפרט האדם עצמו. כן? טוב, אז החידוש פה בהסבר של המהר"ל, שרק מידת החסד שייכת למושג של להידמות לבורא, ולא שייך ההתנהגויות. מיד נקרא את הקטע ונבין יותר. זהו, מה שרציתי לדייק זה מה שעושה אדם בעצמו. אם כן, יש עצמו של אדם, פנימיותו, החופשיות שיש ברצון שלו ממש, כן? ויש החלק שיש בה, החלק החיצוני, שיש באדם שהוא שייך לתפקוד הטבע. אז אפשר להיות צדיק, כמו נוח למשל, כן? לא, כשאדם שהוא בעל רצון חופשי, מתנהג בהתאם לחוקות הטבע, נקרא גם כן צדיק, כן? הוא מתנהג בצדק עם רצון הבורא, כן? אבל זה לא כל כך זכות מיוחד. להידמות לשם שהוא הבורא. זה סוף סוף איזו מדרגה פחותה שלהידמות לבריאה של הבורא. זה מעלה, זה זכות, זה נקרא גם כן צדיק. נוח היה צדיק מסוג זה, כן? אבל אברהם התחיל להיות הצדיק לפני השם. כן? טוב. כי המשפט, למשל, להתנהג לפי המשפט. משפט זה שייך למידת הדין, כן? אז פה זה החידוש של המהר"ל, כי המשפט לא שייך לומר שהוא הולך בדרכי השם. מה זאת אומרת? מי שהולך לפי המשפט לא הולך בדרכי השם. השם הוא דברך. יפה לי. כן? אבל לכן היינו צריכים לדיוק הזה, יש הבדל במדרגות, כן?
שנייה לפני, כל הקטע הזה קשר לגמילות חסדים. זאת הוא לא מדבר על החסד, אבל אולי לפי המידות שהוא מונה.
כל המידות האלו, לכן.
בקר חולים, כל זה, זה
חסד. כן, כן, זה חסד.
לכן... אולי צריך להגיד את זה לפני זה כבר.
לכן הסברתי מקודם, כי כל המידות, אפילו מידות של קו הדין, גבורה וכן הלאה, השורש שלהם בחסד, עולם חסד ייבנה. למשל, מידת הגבורה, שהיא שייכת לעניין של המשפט, כן? מידת הגבורה, אם לא, אם היא מנותקת מהחסד, היא כבר הגבורה של הסתרה אחלה, כן? אין מידה אמיתית, אלא אם שורשה בחסד. זה מידות השם. ואם לא כן, אז נופלים בצד אחר של העניין, נופלים בעניין של העבוד הזרה, שזה אלקות אבל מנותקת מיישב. כן, אנחנו צריכים ללמוד את זה לאט לאט כדי להבין את זה. כי מכל מקום אני מזכיר לכם את זה, כל המטרה, לאו דווקא, אבל כל המטרה של המערב, זה ללמד אותנו להבין איך הלשון של הגמרא או של המדרש מדויק לגמרי. כשאמר הקדוש ברוך הוא, צריך להבין למה אמר הקדוש ברוך הוא. כשאמר השם, צריך להבין למה אמר השם. אם אומר, השם ידברך, זה לא אותה מדרגה. אם אומר, ריבונו של עולם, זה גם מידה אחרת, כן? צריך, אז הוא מסביר לנו את ההכרח שיש בסגנון של המאמר. שהכל היה צריך להיות ככה, בהכרח, בתורה, מכיוון שזה ככה בהכרח במציאות. כן? מבינים את המאפיין של שיטת המערב, המיוחד שיש בו. טוב, אז הוא מסביר את זה. כי ההולך, הוא הולך מצד עצמו, ועושה מעצמו מרצונו מדעתו. וזה נקרא שהוא הולך בדרכי השם יתברך, כאשר עושה דבר מדעתו. צריך להבין את זה ככה, רק מי שעושה דבר מדעתו, נקרא שהולך בדרכי השם יתברך, כן? וזה פה אנחנו מגיעים לסוד הדעת, כן? מי שהולך דרך כל המבנה של החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולמו, כן? הוא הולך לפי רצון הבורא, כן? אבל זה לא נקרא שהולך לפי דרכי השם, שהוא האלוקות האלה. אכן הדעת יש לו מקום מיוחד בספירות, מקום שאינו מקום, כן? זה הפנימי של כתר שמתגלה כשיש איחוד בין חוכמה ובינה. כשיש זיווג, איחוד בין חוכמה ובינה, אז הפנימי של כתר מתגלה בדעת. והכתר עולה למדרגה של אינסוף, והדעת כאילו לוקח את המקום של הכתר בעשרה הספירות, בעשרה הספירות. מבינים את העניין? כן. וחוץ מזה, הדעת הוא הפנימי של התפארת. והתפארת מגלה, אז התפארת מגלה הפנימי של הכתר שהוא הדעת, והפנימי של התפארת מתגלה ביסוד שהוא הצדיקה, היסוד העולם, כן? ואנחנו מקבלים את התורה מאותו גילוי שנקרא אנוכי. כן? זה הסוד של, והיו הדברים אשר אנוכי מצווך עליהם. תורת האנוכי. תפסתם את האנוכי. טוב, זה לא נורא, הנשמה שלך תפסה כבר. כי היא מבינה מה שאני קיבלה. מה? לא, לא, הדעת מתגלה בתפארת. כן, כן.
המיטה שלי, הרב אמר שהדעת מתגלה
בתפארת. מה?
הרב אמר לא כן שהדעת מתגלה בתפארת.
כן, 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 כן.
אז מי מתגלה במי?
הדעת מתגלה... הוא הפנימיות של התפארת, כן? ומשה רבנו השיג את הדעת ביתר שאת, נאמר, כן? הוא שהשיג את הדעת בדרגה הכי עליונה. לכן הזוהר אומר שיעקב מלבר ומשה מלגב. זהו. משה הוא הנשמה של יעקב. וצריך גם כן את המלכות. למדנו את זה פעם דרך הבן איש חי, כן? כי יעקב בגמטריה פלוס משה פלוס דוד זה ישראל. דוד זה מלכות, כן? יעקב זה עם ישראל, זה הגוף, ומשה זה הנשמה, התורה. כן, צריך התורה, העם והארץ, זה נקרא ישראל. והבן איש חי גילה את זה, זה ממש סוד, פשוט מאוד, כן? תינוק של בית רבן היה צריך לעת למצוא אותו, כן? בגמטריה, יעקב פלוס משה פלוס דוד זה ישראל. צריך בבת אחת...
דוד זה ארץ ישראל.
מה? דוד זה מלכות, זה ארץ ישראל, טוב. מי המליך הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל? זה דוד. מלכות, זה דוד. זה התוכנית של גוש אמונים, כמו שכולם יודעים. זה עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, אז זה ישראל.
זה
אפשר. והוא הסביר את זה בפרשת וישלח, דווקא, כן? לכן, יש בזה דיוק ברש"י נפלא. אתם זוכרים מה שאומר רש"י על עם לבן גחתי ואיכר עד עתה. כשחזר מהגלות כדי לקבל את השם ישראל, אז הוא מסביר את עצמו, את זהותו ככה. עם לבן גחתי, מה אומר רש"י? לא נעשיתי שר אלא... וחשוב אל הגר, הייתי שייך לעם ישראל ולא ללבנונים האלה, ארץ לבן זה לבנון, כן? וכן, ואחר כך הוא אומר, גחתי אותיות תרי"ג מצוות שמעתי. אם כן, העם והתורה, כן? הוא העם, התורה והמלכות, אז הוא קיבל את השם ישראל. זה הדיוק בראשי שקשור למה שאומר הבן איש חי, כן? אתם רואים את הקשר שיש, כן? כשהוא אומר, אם לבן גחתי את היגנות, שמחתי, זה משה רבנו, זה תורת משה, כן? שאומר, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, זה דוד המלך. אז הוא בא בטענה, אני יעקב, אני שייך לתורת משה ולמלכות דוד, אז קיבל את השם ישראל. טוב, זה קל להגיד.
למה מבדילים בין נשמה למלכות? תורה למלכות?
מה? לא.
למה אתה מבדיל בין מלכות לתורה?
כשאנחנו מתפללים ב-18, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. אז חסר עוד מידה, רבנו, כן? אבינו מלכנו. אבל אנחנו לא, זה ההסבר הפשוט של העניין. בכל התפילות, בכל הבקשות, כן, יש שלוש נקודות. פה יש רק שניים, אבינו מלכנו, כן? השיבנו אבינו לתורתך ותחזירנו מלכנו לעבודתך, כן? אז יש היה גם כן עוד אמצעי של היחס של הרב לתלמיד, כן? אבל מכיוון שיש בנו רק תורתנו ועוד לא תורתו, אנחנו לא יכולים לומר לקדוש ברוך הוא רבנו. זאת אומרת, יש שלושה ממדים, כן?
מה תורתו ותורתנו?
אתה זוכר את הפסוק של תהילים, כן? אשרי האיש בפרק הראשון. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. המדרש מסביר, אם הכוונה שלו בתורת השם, אז מעלה עליו הכתוב כאילו תורת השם היא תורתו. זאת אומרת, כאילו תורתו, מה שאני משיג זה תורתי, אבל זה לא תורת השם. כן? זה צמצום ענקי של תורת השם. כן? אז אם הכוונה היא באמת לקבל תורת השם, אז מעלה עליו הכתוב כאילו תורתו היא תורת השם. לכן הפסוק אומר, כי אם בתורת השם חפצו, אז הוא תורתו יגיע מהלילה, שרה לו, מותר לו לעסוק בתורתו, אבל הוא היה צריך לעסוק בתורת השם. מי מגיע לתורת השם? יש פסוק שאומר, תורת השם תמימה. תמימה זאת אומרת, אף אחד לא נגע בה. כן, היא עוד תמימה. אבל אם הכוונה שלו היא בתורת השם, אז תורתו נקראת גם כן תורת, כן? ואם כן, לכן אנחנו מתפללים, השיבנו לתורתך וגם התלמידי החכמים הכי גדולים מתפללים ככה. מה, אין תורה בידם? יש בידם תורה, אבל זה תורתם, זה לא תורתו. כן. הבנת את ההבדל?
אמרת על שלוש ממדים?
כן, הארץ, העם והתורה. אז דרך קיום התורה הוא המלך שלנו, כן? אבל זה עוד לא המלכות האמיתית. כי דוד הוא שהמליך הקדוש ברוך הוא על הארץ, אבל בארץ ישראל, כן. מה?
זה בדיוק.
תורתו, זאת אומרת, לפי...
לא תורתו, תורת השם.
תורת השם, כן, תורתו של השם.
לא בשמיים, אלא בארץ.
למשל, כשבדין פוסק הלכה, כשבדין פוסק איזה משפט, הוא אומר על דעת הבית דין. ואנחנו מקבלים דעת הבית דין כתורת השם, כן? כדעת השם. אז תורתו זה התורה לפי דעתו, כן? יש עליבה דה משה בתורה, יש עליבה דה אהרון, יש עליבה דה הקדוש ברוך הוא. אבל מי מגיע לעליבה של הקדוש ברוך הוא? רק דרך רוח הקודש. לפי השכל אי אפשר. לפי השכל אני תופס את תורתי. תורתי בתורה, כן? מבינים את ההבדל?
העניין הקבלה ממשה והלאה מעבירה לפחות את מה
שצריך
להיות.
כן, בדרגה הכי גבוהה שהשגנו בעולם, שהיא דרגת משה רבנו. וזה נקרא תורה מסיני. יש למעלה מזה, כן? משה קיבל תורה מסיני, והלאה, לא למעלה מזה. ולפי המושגים של הקבלה זה תפארת שבבינה, אבל יש יותר למעלה. תפארת שבבינה זה השורש של תורה שבכתב. מלכות שבבינה זה השורש של תורה שבעל פה, כן? אבל זה תפארת שבבינה, אבל יש יותר למעלה.
ולמה יש על...
זה נקרא סיני.
למה אי אפשר להגיד שהשם מבואה את רבנו, אבל אנחנו לא תלמידים שלו?
מה?
אנחנו לא מסוגלים להיות תלמידים שלו, אבל כן, רבנו.
כן, אבל אנחנו עוד לא מסוגלים להיות קשורים לתורתו. מכיוון שאנחנו... לכן באו הרבה... תורה מתנאי. זה נקרא תורה מתנאי. יש הרבה מדרגות. תורה מארבות מואב, תורה מההיכל, תורה מקודש הקודשים, יש הרבה מדרגות. אחר כך תלמדו את זה במקור. השורש של ספר דברים זה לא אותו שורש של ספר ויקרא וכן הלאה. אבל כל זה נכון. לכן זה מסביר לנו את כל ההסברים של המפר שלנו. מה אילו מסיני אפילו מסיני. מי היה יכול לטעות לו? אז צריך להוציא לאור. להבליט את זה, כן? וגם המדרות האלו הם ממדרגה שנקראת תורה מסיני. ולא פחות ולא יותר. טוב, אני רוצה לסיים את העניין הזה. המטרה של המהר"ל פה להסביר, כי רק מידת החסד היא שייכת לקדוש ברוך הוא בתור דרכי השם. כן? והוא מתחיל בהסבר הראשון. למשל, מי שמתנהג לפי המשפט הוא צדיק, אבל זה לא נקרא שהוא מדמה את עצמו לדרכי השם, הוא הולך לפי דרכי השם. הוא הולך לפי רצון הבורא, הוא הולך לפי רצון השם דרך המרנה השכלי של האמת, כן? אבל מה שנובע מהחופשיות של הרצון שיש בחלק הכי פנימי של הנשמה, זה נקרא כזאת. אפשר לקרוא אותו צדיק, ברור. אבל חסיד זה כבר משהו יותר פנימי במושג האטימולוגי של העניין, כן? לא הכיתות של החסידים, כן. לא. כן, הוא מתנהג בצדק כמו שצריך להיות לפי החוק שבא מהמבנה של העולם, כן? אבל כשהוא מתנהג בחסד, הוא מתנהג לפי דעתו שלו. אז בזה הוא מתדמה לדעת השם. כן? שיש איזה, הוא לא מוגבר דרך החקיקה שיש בעולם. אף על פי שהוא מתנהג לפי אותה החקיקה הוא צדיק, אבל חסיד זה מעלה יותר פנימית. במובן האטימולוגי של העניין, כן.
כשתופס שמשפט זה נובע מחסד, ושורשו בחסד, אז גם כשעושה משפט זה קשור לחסד.
כן, אבל כשעושה משפט בחסד, הוא הולך לפי דרכי השם. כשעושה משפט לפי השכל, הוא לא הולך לפי דרכי השם. הוא כבר הוא צדיק. צדיק, אבל בבחינת צדיק בעיניו. צדיק. זה ההבדל. אז נמשיך. ואילו המשפט הוא מחויב לעשות משפט, ולא נקרא זה הולך בדרכי הקדושות. זה לא מדעתו, הוא מחויב. רק כאשר הוא עושה עשה לפנים משורת הדין, והוא עושה מדעתו ומחצונו, וזה שייך שהולך בדרכי השם יתברך, שברא עולמו באופן חופשי לגמרי, בחסד. כן? עולם חסד ייבנה. כן, לא היה שום הכרח שהכריע הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם שלו, כן? זה נובע מאיזה מעשה של אהבה, מעשה של חסד, כן? אחר כך, כשהעולם נמנה כמו שנמנה, במבנה שלו, אז יש חוקים, כן? והחוקים הם שולטים על השכל שלי. אז כשהשכל שלי מסכים לאותו משפט שאני רואה שזה ישר, שזה צדק, אז זה לא מדחתי, כן? זה לא מפנימיות נשמתי. רק החסד בא מפנימיות נשמתי, ולעיתים קרובות החסד מתנגד למשפט, כן? אבל הוא נקרא שהולך לפני דרכי השם, לא דרכי האלוקים, דרכי השם.
אז הקדמת, הקדמת נעשה נשמע, אז נעשו גם במשפט. אוקיי, זה גם
פרופו. לא, לא, כשהוא אומר, לא. השם נתגלה להם בסיני, כן? אז היו מסכימים לעשות לפי דרכי השם. אז אמרו, נעשה ונשמע דרכי השם, כן? הנעשה של דרכי השם, יש לו גם כן שולחן ערוך משלו, כן? יש גם כן שולחן ערוך של חסד. יש חסד של שטות, ויש חסד של אמת נורא, כן? במובן אחר של... ואחר כך הוא מסביר את זה, ותלמוד תורה כנראה את כולם, כן? אתם זוכרים את הברייתא, כן? אלו דברים שאוכל בעולם הזה, והקרם קיימת בעולם הבא, ואלו אין. כל המידות של לימוד חסדים. וגומר ואומר, ותלמוד תורה כנגד כולם. הפשט, וזה הפשט האמיתי, תלמוד תורה זה יותר גדול מכל ה... כנגד כולם בערך, כן? אבל צריך בפנימיות הדברים, ויש תלמוד תורה כנגד כל המידות האלה. צריך לימוד. צריך לדעת איך להתנהג לפי אותם המידות. כי יש חסד של שפיט, חסד של... זה נקרא חסיד שופט, כן? תפסתם את האלה. זה חידוש של הברייתא. ותלמוד תורה, ויש תלמוד תורה כנגד כל המידות האלה. איך הכנסת אורחים צריך ללמוד, איך להתנהג בהכנסת אורחים אמיתית וכן הלאה, כן? לכן, לפי דעתי, זה הקו המנחה של המערב. כל פעם הוא מסביר שחסד ואמת הולכים ביחד. זוכרים את כל העניינים בארץ. אז נמשיך. ופה הדיוק שמופיע פה זה ההבדל בין השם ואלוקים. יש, אתם מכירים אולי את הספר שנקרא ספר החסידים. זה לא החסידים של הבעל שם טוב, אלא החסידים הגרמנים, כן? הספר החסידים שהוא שולחן ערוך של החסידים האלו, יש הסבר על השאלה למה השם יותקיו אפילו מופיע במגילת אסתר. כן, זה בהתחלה בספר החסידים. וההסבר הוא שייך לעניין שלנו, לשאלה ששאלת כבר. הוא מסביר את זה ככה, רק כשמופיע האדם בעולם, אז מופיע שם השם בתורה. כן? אלה תולדות השמיים וארץ ויבריאם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כן? כל עוד שאנחנו בפרק הראשון של מעשה בראשית, מופיע רק השם אלוקים. אלא יש רק רמז קטן. כשבא בכוונה לברוא את האדם, אז זה ויאמר, ויאמר אלוקים, הפעם 26. כי בסך הכל יש 32 תיבות אלוקים במעשה בראשית, בפעם ה-26 זה בפסוק 26 ויאמר אלוקים.
פסוק 26 זה לא...
מה?
זה לא כל כך חשוב, זה לא צריך שסדר את כל ה...
לא, 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 אז רק
לפי הפסוקים או...
כן, מכיוון שזה הפרק הראשון, זה בסדר. אז הספר החסידי מסביר את זה ככה, כי הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו רק על האדם, כן? כשמתחילות התולדות, אז השם הוויה מופיע, כן? אבל אסתר זה סוף התולדות, לכן השם הוויה הסתלק מהספר. מבינים את ההסבר שלנו, כן? מכיוון שאתם זוכרים את המדרש שעושה הקבלה בין שרה אימנו ואסתר המלכה, כן? אז התולדות מתחילות בשרה אימנו ומסתיימות באסתר המלכה. כך זה הולך, המלכות הולך לגויים. ויש מאמר יפה בזוהר שהמלכות צריך לחזור לישראל דרך אישה, מכיוון שזה הסתלק דרך אישה. כן? תחל שזה כבר התחיל עם גולדה מאיר, כן? היא החזירה את המלכות לישראל. תחל מאוד. אנחנו לא יודעים, כן? סוד השם נראה, אבל היא תחל.
זה היה כמו שאמרנו קודם, זה.
מה?
והיא לא היה...
כן, אבל ייתכן שבתקופה שלה זה טוב, זה סוד השם נראה. אבל מה, מה פתאום יש לנו אישה במלכות? זה מלכות בידי הרמפין, אבל זה משהו דומה.
מה עם החשמונאים?
כן, אבל זה מלכות, כן, זה מאותו סוג. זה מאותו סוג.
זה מלכות של כהנים, משהו מלווית.
כן. אבל זה מלכות ישראל, זה לא מלכות בית דוד, זה מלכות ישראל. טוב, זה כבר עניין אחר, אבל זה שייך לזה, מכיוון שמידת החסד זה שייך גם כן לעניין הזה. אז נמשיך. טוב, זה ההבדל, למדנו את זה בפרק אחר של המערב. זה ההבדל בין מלכות הרשעה, שהיא עשיו, כן? ומלכות, מלכות האמיתית, נאמר, מלכות קדושה שהיא דוד, כן? עשיו נקרא אדמוני, ודוד נקרא אדמוני, אבל אדמוני יפה העיניים, עם מידת אחרת, כן? זה ההבדל בין שתי המלכות. אז נמשיך. וכן, הרחמים, כאשר יש עני ומרחם עליו ונותן צדקה, אין בכל זה שיומך שהולך בדחקי השם יתברך. זה פלא. גם הרחמים, כן? ברחמים יש גם כן צד של חסד, כן? אבל לא. זה בא מטבעו, לא מדחתו. טבעו לא נותן לו רואה עני. טבעו מביא אותו לרחם עליו, כן? זה בא מהטבע. לא מהדעת. זה תוצאה של תפקוד העולם.
חיובי פחות.
זה חיובי, ברור, הוא צדיק. הוא צדיק. אבל חסיד זה מדרגה יותר פנימית. חסיד זה יותר קרוב לדעת הבורא, לדעת השם, לדחקי השם. אם לא היה אני בצרה, אפשר כי לא היה עושה. אבל חסד, אפילו למי שאינו עני, כן? חסד זה ממש, החסידות האמיתית היא חסידות חינם, כן? ממש הדגם זה הבורא, הבריאה עצמה, בלי שום הכרח, בלי שום סיבה, עלה ברצונו לברוא העולם, כן? טוב, כך נעבור לעולם. ולכך לא יאמר בזה שהולך בדרכי השם יתברך, רק כאשר עושה חסד. שהחסד הוא עושה מעצמו, ואינו חייב בזה. זה כבר חידוש פה, חידוש נוסף. אין חיוב להיות חסיד. אז זה סימן שזה ממש בא מעצמו, מהחלק החופשי של הנשמה שלו, שהיא מתדמה ביותר לבורא. כי כל החלקים שהם כבר מבחינת אור פנימי בכלים של הטבע, כבר החלק של החופשיות מצטמצם. גדול בזכות. כן, גדול בזכות. אבל פה זה הנושא שמי מתדמה לדרכי השם. לכן אמרתי, זה פה, יש פה כבר דיוק אחר, יש פה כבר חידוש. אינו חייב בזה, אבל אם עשה, יש לו זכות עצום אם עשה. אין לו חובה, אבל יש לו זכות של מעשים טובים. ולפיכך, על ידי המידה הזאת, נאמר עליו שהולך בדרכי השם והולך אחריו. ויותר מזה, כי כבר התבהר בברכת המזון בפרק אחר, אצל כי לעולם חסדו, כי המידה הזאת מתייחס אל השם יתברך עצמו, בפחת יותר משאר המידה. ואין שם בפרק על זה בנתיב העבודה, התפילה סליחה. ולפיכך, הגומל חסדי מתחה שהולך אחר השם יתברך. טוב, אם כן, לסכם את כל הניתוח הזה שעשה המהר"ל, בין כל המידות יש מידה אחת שהיא שורש של התגלות השם בעולמו, וזה מידת החסד. מה שכבר הוספתי ואחר כך נראה את זה בהמשך, מכיוון שההתנהגות לפי החסד שייכת לרצון העצמי, שפה במושגים שלו זה נקרא דעת, מדעתו, הדעת. כי בחלק הזה של נשמתו הוא לגמרי חופשי. אז דווקא בזה, ובדיוק הוא מתדמה לבור. יש לו בחירה מוחלטת. ומכיוון שיש לו בחירה מוחלטת, כשמופיע בו מידת החסד, אז זה מגלה שהוא באמת חסד. זה מורה מיהו. ואחר כך נראה שוב פעם איך זה מתגלה, קודם כל באברהם אבינו, כמו שראינו בפרקים הקודמים. טוב, עכשיו אני אתפרש ל...
שאין בכל מקום חסד אמיתי, כל עוד שאין צדק גמור.
כן, זה למדנו מכבר, כן? בבא בתרא, כן? הייתה נוכח אולי. אם יש כבר צדק, אז... אם יש, כן? אז החסד הוא אמיתי. אם אין, זה נושא שלנו
כבר. אם אין צדק גמור, אז יש סכנה של חסד.
כן, לכן החסד צריך להיות בבחינת חטאת, כפרה. למדנו את זה כבר. טוב, תודה רבה.